תפילין זה עניין של זיכרון. זיכרון בין עיניך. כשאדם יזכור, יזכור כל הזמן את ההתחלה, את הראשית. נאמר ש... כך היה רב נחמן חי, שהוא כל הזמן היה חוזר להתחלה. כל הזמן היה עובד את השם מחדש, בכל פעם. כל פעם היה מתחיל התחלה חדשה. אפילו בתוך אותו יום אחד לפעמים הוא היה מבטא את זה שהוא כאילו כל מה שהוא למד, כל מה שהוא ידע, הוא עכשיו לא יודע כלום, באמת לא יודע כלום, וככה הוא התחיל התחלה חדשה. דיברנו על זה שהוא היה מסוגל להיות ילד במובן הכי ראשוני, הכי בלי ככה כל הדברים שאדם אחר כך ככה מערים על עצמו. כמו נעשה, כמו השלשון נחתי הרב דודי ליטמן, חבר שלי רם בישיבה, אז אמר ש... סיפר לי שבתחושה שלו, כשילד נולד, ברוך השם, כן ירבו שם, אז כשילד נולד, אמר לי שזה שבוע שעדיין נראה שהוא עוד לא, מגיב לעולם, כאילו עוד חי את החיים מתוך עצמם, כמו שהם. אפילו אחרי שבוע, שבועיים זה, זהו. למרות שזה עדיין ילד קטן, חמוד, תמים. יכולת להגיד על גילים יותר גדולים שאדם מתחיל כבר כאילו מתחיל לראות את המקומות שמתסכלים אותו, מקומות שבהם הוא יותר רגיש, הוא יותר פגוע, שהוא יותר זה. וככה הוא אומר, יש איזה זמן מאוד ראשוני שאדם עוד חי את החיים הפשוטים, במובן החיובי כאילו. הפשוטים המקוריים. חיים פנימיים, שעדיין לא, לא כתוצאה של שום דבר. באמת, אני אזכיר את מה שרב נחמן אומר. היכולת הזאת לחזור כל פעם מחדש, זה כאילו לחזור למקום המקומות האלה, וכנראה רב נחמן היה לו משהו, משהו מהמקום הזה. המקום הזה של היכולת. שמרן הרב, אתה הרבה פעמים מדבר על נטל ילדות, צריך לקחת אותו לכל החיים, שלא לחשוב שהילדות היא רק שלב בדרך לבגרות, בעיקר זה שאדם יהיה גדול. הילדות בעצמה היא עניין. אני אזכר בעוד דבר, שיותר מבן אדם אחד, לפחות שניים, זאת אומרת יותר, אני רוצה פה לפתות אף אחד, שאלת אותם, נסו לאומן, ראש שנה, חזרו. שאתה, מה היה שם? מה הרגשתם מאופן מיוחד? אז אחד אמר שיש שם המון מקום. המון מקום. אחר כך אמר לי, זה עוד אחד. זה ביטוי, לא יודע, אני תכון להגיד, היה מרומם, היה שמח, היה מרגיש, היה זה. המון מקום. עכשיו אני חושב שאולי זה קשור גם זה, כי רב נחמן, בהנחה שנשמת הצדיק, היא גם ממשיכה להקרין. אז יכול להיות שכל מי שבא לשם הוא לרגע מרגיש את ההרגשה הזאת, מה שמתואר כאן. שהוא חוזר למקום הכי 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 ראשוני שלו. עכשיו, מקום שאתה מרשה לעצמך להיות ילד, בלי שום תנאים, בלי שום מחיצות, זה צריך להרגיש זה מקום מאוד מקבל, נכון? אתה לא תוכל להיות ילד במקום שאתה מרגיש, אתה צריך טוב קצת לשמור על שדברים לא יתקבלו נכון, לא יעשו רושם לא זה. זה ודאי, ואפילו ברמות מאוד עדינות של זה. כדי לחזור למקום הפשוט והתאמים, אתה צריך להרגיש שמקבלים אותך, כמו אולי כשאדם חוזר לביתו קצת, או לאמא שלו, כאילו. פעם קראתי תיאור יפה כזה, זה בטח לא, לא כתוב בספר אחד, אבל אני חושב שהוא מישהו שהוא מספור ישראלי כזה, מישהו מפקד בצבא, והוא כנראה גם בהשפעה לאנשים וזה. ויש תיאור יפה כזה, איזשהו פעם באיזה לילה כזה, רוצה קצת כאילו לנוח, אז הוא נוסע לבית של אמא שלו הזקנה, ועוד מכינה לו את המאכלים הטובים שהוא אוהב, וכאילו, ורואים שכאילו בכל המקומות הוא כאילו צריך להיות כזה איש עם הדרגות, עם החליפה, עם רשמיות וזה, שם הוא כאילו פתאום מרשה לעצמו קצת להתפנק, קצת לזה, קצת לשמוע נזיפות קטנות ככה מהאימא. אז יש... טוב, אז זה המקום הזה שאולי זה מה שאנשים חשים. טוב, יש בדיון על זה, עד כמה אנחנו... ביחד לצד המעשי, כן? אנחנו רואים שצריך לעלות לרגל לבית המקדש, לא... אבל למקום אחר, מצד שני יש לימוד זכות שמי שרב מסוים הוא קשור אליו במיוחד, יכול להיות שיש איזה סוג של ללכת לחוץ לארץ בשביל להגדיל את בני רבו. אני קורא עכשיו, יש כל מיני פרוספקטים שמחלקים, יש כל מיני תלמידי חכמים, צדיקים חשובים מהציבור שמכונה ליטאי, הולכים להתפלל לקבר הגר"א. אני אומר שהתיאורים שם ככה לאט לאט מפליגים, כמו ב... כמו באומן, מי יודע אם לא למעלה מזה. אבל מה פתאום, הם עוזבים את הארץ? אז א' יכול להיות שהם עוזבים כי זה מועיל לצדקה, כי זה גורם לאנשים לתרום. זה שיקול. אבל יכול להיות שהם אומרים, הגר"א, אני כל הזמן מנסה ללכת בדרכו ללמוד את תורתו, אז יכול להיות שגם לעלות על זה, זה חלק מהלימוד תורה, זה חלק מה... טוב, אבל אתם נשארים בארץ כמובן. טוב. אז אני מתחיל פה, ואני חושב שלפה הגענו, וזה בחינת תפילין שנמשכים מהזקן ענן. זה הזקן הזה שהוא מאוד צעיר, שהוא מאוד זקן אבל הוא מאוד צעיר, שהוא שורש התפילין מוכין כנן, אני באות A, כן, הדף הקודם, הוא שהובא עכשיו. שהוא שורש התפילין, וזה בחינת תפילין שנמשכים מהזקן ענן. שהוא שורש התפילין מוכין כנל, שהם בחינת חיים כנל, בחינת ואתם דבקים מהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, שנאמר על תפילין כידוע. כי זה עיקר התפילין מוכין, כדי לזכות על ידי מצוות תפילין, לחיות חיות חדש וקדושה. כל בוקר שמניחים תפילין, הערה חדשה שלא הייתה. לחדש כנש רמב, להתחיל בעבודתו יתברך בכל פעם מחדש, ולא יפול לזקנה דסית רעה אחרה, שלא תהיה עבודתו בעיניו כי ישנה, אלא חדש ממש, כי הוא לא התחיל מעולם כלל. כי באמת, אפילו מושהו תדי גדול מאוד, וטרח ויגע שנים הרבה בעבודתו יתברך, אף על פי כן, לפי חידוש מעשה בראשית שבכל יום עדיין לא התחיל כלל. כי השם יתברך עושה חדשות בכל עת. כמו שכתוב, בטובו מחדש, בכל עת מעשה בראשית. נכון, יש סיפור ידוע על רס"ג, שראו אותו מתגלגל בשלג. נורא נבהלו, מה קרה? אדם כזה גדול מאוד צריך להתגלגל בשלג, איזה עבירה הוא עשה. אז אם אני לא טועה, אז הסיפור היה שהוא אומר שפעם הוא בעצמו הלך להתארח אצל מישהו. והמארח ידע שהוא רב, אבל לא ידע שזה הרס"ג. אמרו לו, יש פה רב לארח, רב חשוב, תמיד נגידו, רב חשוב, אז הוא ארח אותו. אחרי זה, אולי אחרי שהביקור הסתיים, או באמצע הביקור, הוא הבין שזה הרס"ג, רבנתי לכל בני הגולה. אז זה ממש נפל לפן עבר בצו, אומר, אני ממש מצטער, נצא, לא ידעתי שאתה הרס"ג, אז הרס"ג אומר לו, אתה חיבת אותי יפה מאוד. כן, אבל לפי גדולתך, לפי מענתך, שאני עכשיו מבין, זה לא היה כראוי. אז הרס"ג מזה אמר, אם ככה, אז גם אני, שכל זמן מתקדם ומתבונן ולומד את דעת השם, ומשיג השגות חדשות, אז לפי הגדולה שאני מכיר בקדוש ברוך הוא, אז כל מה שעשיתי איתו קודם, זה באמת לא כראוי. ואז צריך לעשות איזו תשובה. וזה הוא עשה את הגלגולים, ככה הסיפור מספר. אז זה מה שהוא אומר, שגם צדיק גדול שטרח הרבה, לפי חידוש מעשה בראשית שבכל יום עדיין לא התחיל כלל. כאשר נברך עושה חדשות בכל עת, כמו שכתוב בטובו מחדש בכל יום מעשה בראשית. מה תאריך היום של שום היה י"ח או אתמול?
אתמול
י"ח, י"ט אלול. אז י"ט אלול תשע"ב, לא היה מאז שנברא העולם. לא היה יום כזה, אפשר להוסיף, לא השעה הזאת שאנחנו נמצאים בה. וככה כל יום ויום. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד, וכל יום יש לו השפעה חדשה, אפילו כל שעה. ואז צריך לעבוד את השם לפי ההשפעה של היום. יודעים שהרב אומר את הרעיון הזה רק בקשר הרבה יותר גדול, כי אם רק צדיקים אולי יכולים להיות במדרגה הזאת, כמו שהוא נעורר פה כל אחד, אבל ודאי צדיקים גדולים יכולים במדרגה הזאת להתחדש כל יום, כל שעה, וכן הלאה. אבל זה שצריך לעבוד את השם לפי ההערה שהוא מאיר בזמן, משפט ידוע מהרב, נכון? מי שחושב שיבוא לחדש דברים מיונים בעסקי תשובה, עם נברת קץ הנבולה, נו? לא, אתה מה? כלומר, ישוע יזוכה להביט, ויוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת. לכל זמן נהיה בתכונתו. מצאת השם, אשר יעץ וכו'. צריכים גם בעל פה. אז בכל אופן, אז נכון, זה אותו רעיון, לגבי דור, הרב אומר, שכאילו, הערה חדשה, אגב, הרב נדבר על הדור המיוחד הזה, אבל יכולה הכוונה שלו, כל זמן, כל זמן נהיה בתכונתו. אז כל זמן צריך לעבוד את השם לפי מה שהשם מעיר באותו זמן. ואם אדם לא עובד את השם לפי מאותו זמן, אז משהו חסר בעבודת השם. שלא יהיה בעיניך כדלוס קמה ישנה, כדיות קמה ישנה, דברי תורה. ואין יום דומה לחברו, כי הוא יתברך מחדש נפלאות חדשות בכל עת ובכל שעה, כלומר בכתבי אריזה. שאין יום דומה לחברו ואין שעה דומה לחברתה. ובכל רגע ורגע משתנים עליית העולמות וסדרנו מעמדם והנהגתם בשינויים נפלאים ונוראים עד אין חקר. בכל המשכת חיותה הוא כפי עבודת האדם בעולם הזה, שבו הכל תלוי, תלוי הכל מראש ועד סוף. ועל כן צריך בכל פעם לבוא את השם יתברך מחדש. כפי חידוש מעשה בראשית שבכל העולמות שצריכים עכשיו, וכפי ההתגלות וגדולת הבורא יתברך שצריכים לגלות עכשיו, כי יום ליום יביע עומר, מלילה ללילה יעשה בדעת, שבכל יום ובכל לילה ובכל עת ובכל שעה, מתגלה גדולתו יתברך, בניח הכרה וידיעה חדשה שלא היה מעולם. אבל כן צריכים להתחיל בכל פעם עבודתו מחדש, מבחינת בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. יכול אדם לשאול, טוב, העולם מתחדש כל הזמן. אני, כדי לעבוד השם באמת, אני צריך לעבוד לפי מה שמאיר עכשיו, מה שמתגלה עכשיו. אבל אני אותו בן אדם שהיה אתמול. יש לי לכאורה את אותם כוחות שהיו לי אתמול. אז איך אני יכול להתאים את עצמי להערה האלוקית שנוספת בכל יום ויום? מה? איך...
אפשר להוסיף לי לשאול איך עצם הזה הוראה לעבוד את השם? אדם צריך כל רגע לשבור את הרגע הקודם שבור עבוד את השם ולעבוד מחדש, כאילו לא קנה כלום ולא התקדם כלום, או כל יום או כל שעה. יש את הרגע שלא היה בעולם, אז מה זה אומר? אין שייכות לרגע הקודם ולעבוד. כל התקדמות אז היא לא משפיעה עד עכשיו.
האמת, אני גם בתוך הדברים חושב שצדיקים רק יכולים ממש ברמה, כמו שמתואר כאן, בכל יום ובכל שעה, לעבוד מחדש. מה נפקא מינה בשבילנו? אז א', באמת, לא בכל שעה, אבל בכל יום כן. נכון, בכל יום, באמת, הקדוש ברוך הוא, אנחנו, כל סדר התפילה בנוי על דווקא לך, נקודת החידוש. אנחנו אומרים, מודה אני לפניך, שהחזרת בנשמתי, כאילו, יש פה חידוש החיים. אחר כך, ואותו דבר, לא חיי נשמע את אותו תוכן, כאילו, יש פה, כל יום בבוקר יש מקטן בריאת העולם. וכל הברכות, כל הברכות השחר, וכל הדברים שיש בעולם, כאילו אנחנו פוגשים את העולם פעם ראשונה, לא? הרי גם אתמול כבר שמענו את התרנגול, לכן פגשנו את הראייה ואת ההליכה ואת כל הדברים. אז למה מברכים שוב? היום זה משהו אחר, זה חדש. וכל יום מתן תורה מחדש, ברכת התורה. וכל יום מציאת מצרים מחדש, מזכירים מציאת מצרים. וכל יום בקטן, פוגשים את כל הדברים. אז זה מחדד לנו מה המשמעות של התפילה, כן? זה לא רק אולי לעקביות, גם זה יש בתפילה. לא לשכוח איתם. יכול להאמין, זה אותה יציאת מצרים, זה אותו מתן תורה, זה אותו שכבי, זה אותו... את השמש וירח, רק שלא תשכח. אבל לא, ברור שהכוונה היא שבאמת ביום הזה יש הילול שלא היה קודם. כל יום. אני לפחות משהו, בבוקר אפשר להרגיש משהו מהטעם הזה, לא? אחרי השינה, אחרי הלילה, לא? יש כאילו התחדשות כזאת. אגב, דיברנו מקודם על היכולת לחזור למקום הראשוני הילדותי. זה לפעמים, בבוקר, יש רגעים כאלה. של איזה מקום רענן כזה. אני חוזר לאיזה מקום ככה יותר טל כזה של בוקר, כן? מה? אם קיים מוקדם זה יותר. מה? כן. אני מבין שאלנו מתי מתחיל הבוקר. מי שישן בסוכה, יותר פשוט מאשר בעיר. גם העיר משתדלים. אבל כשישנים בסוכה, אז אתה יותר יש סיכוי שאתה מתעורר בזריחה. אתה מרגיש את הטעם הזה קצת. בסוגריים, כשהיינו קצת דיון, כתוב שמי שישן בסוכה והיה נניח גשם, אז הוא יכול לעלות הביתה. וכתוב שאם אחר כך גשם מפסיק, הוא לא חייב לרדת לסוכה. אפילו הוא עדיין ער, הוא שוכב, הוא רואה את הבגדים, הוא שוכב. אז הוא לא חייב ללכת לסוכה עד הבוקר. עכשיו כתוב, גם הבוקר, אם הוא ישן, הוא לא צריך שיעירו אותו, יכול עד שהשינה נגמרת. אבל אם הוא פתח את העיניים וכבר בוקר, פתח את העיניים לעצמו וכבר בוקר, אני צריך לרדת לסוכה. הוא נגמר הלילה. אז חקרנו, מתי הכוונה בוקר? האם זה מתי שהשחר עולה, שהשמש זורחת? או שזה מתי שהבן אדם הזה רגיל, לא קום כל יום. אתם יודעים את כל זה מכהן תדורו, כן? אדם שהיה איזו סיבה, צריך לעזוב את הבית, אז הוא ישן. אז הוא כבר ישן עד הסוף, וילך באמצע השינה. נגמר הלילה. לא, עכשיו לוקחים את הדברים, חוזרים הביתה. מתי נגמר הלילה? אז אני שומע שאתם אומרים, לפי מה שכתוב כאן, עלות השחר, מזריחה. אז זה דבר אחד. דבר שני, נפקא מינה למה להרגיש כל יום את החידוש, נחמן כתוב עליו שהוא כל פעם אמר שהוא לא יודע כלום. אני אתחבר קצת לדיון בשעה הקודמת. אני לא יודע כלום, אז זה לא מסך פשוט. דיברנו על זה שזה גם פה, שלהגיד לא יודע כלום ולהרגיש באמת לא יודע כלום, זה לא קל. זה נותן פתח להתחדשות עצומה. אבל בדרך אתה מוכן לוותר, להתענות על כל מה שלמדת עד היום. כמו רבי זרע, כן, שכל מה שלמד עד היום כאילו לא קיים. זה המדרגה שהוא... רק רב נחמן, איך אומרים, זה לא קרה לו, הוא הלך לשם. רב יהושע אמר שרב נחמן, השיטה שלו היה ליפול עם הפנים קדימה, כן? הוא כאילו בחר בזה. כאילו, מן הסתם יכול להיות שהיה לו איזו התחלה של הרגשה כזאת, היה אדם בטח עם נפש מאוד מלאת חיים. אבל כשהוא הרגיש, הוא מתחיל להיות ככה אולי טיפה בתנועה של יש גאות בשפל, אז הוא צלן, לא ברח מזה. ואז אחר כך הוא עלה. אז זה רב נחמן. אבל אצלנו, אני חושב שהעצה הזאת משמעותית לאחרי שנפלנו. וזה קורה מדי פעם. כלומר, אחרי שאדם מרגיש שזה, הוא אומר לו, תשמע, תתחיל מחדש. במובן הזה של מתוך האמונה הזאת, שכל מה שהיה, הוא לא אומר כלום על מה שיהיה מהרגע הזה ואילך. כי זה רגע אחר. זה עולם חדש לגמרי מכל מה שזה. כל אחד מאיתנו, אם באמת היו נותנו לו לפתוח דף חדש, היה לו איזה, מתחילת אלול יש הרגשה כזאת, לפעמים תורם מקום. נכון שזה כמה ימים שיש איזה שבון יותר מהרגיל, היה איזו תחושה שאני לא סוחב על הגב שלי את המשקעים מההזדמנות הקודמת, כן? אז העסק יותר פשוט. אז אנחנו אומרים, תרגיש את זה בהרבה רגעים. וזה נקודה שנייה. נקודה שלישית שאפשר לו למה יעשה בשבילנו. זה הכבוד הזה. כאילו, גם אם אתה לא יכול לדעת במה להתחדש, אבל בעצם ההתבנות, כאילו. היום הזה, יש איזה יהודי, אני בדור הזה, כאילו, יהודי חכם. אז יש לו, עושה סדנאות, אז כל פעם מההתחלה הוא אומר, היום, כמו שאמרתי מקודם, היום יום, מה אמרנו? יתת באלול? היום אור לקף באלול, דף שנ"ב, שעה 9:05 בערב, שעה שעוד לא הייתה ולא תהיה מעולם. לא תהיה, זה אפילו קצת ככה. אז זה... אז הכבוד הזה, אני לא אומר דווקא איך זה מנסחים, אבל כאילו... הנגיעה הזאת ש... טוב. זה הכי טוב להרגיש את זה ביום שאחרי יום כיפור, כן? היום הזה, י"א תשרי, זה יום ש... שאתה כבר יאללה, לא... האמת, מסתים עסוקה ברוך השם, אבל כאילו... מי שיתכוון, אחרי ראש שנה. דווקא היום חול שבא לפניך, זה היום הזה... לא היה... עוד לא היה דבר כזה. מה?
אני
קצת
מוקדם, אבל אתה
אז אתה מסתייג ממה שכתוב פה, מהמשפט שאמרתי שהיום הזה לא היה ולא יהיה.
גם אני אגיד לו, אפשר להסיק את זה, אפשר להסיק את זה, אופן פשוט שם תקוצים כל הזמן בפני עצמו. אז זה מהווה את היציבות ואת העקביות של האדם בעבודה שלו. זה אומר, לא, מה שהיה לא קשור לך עכשיו, כמו שאתה רוצה לך לקרוא מדרגה חדשה, אתה גם יודע כמה שבא לך שעוד לקרוא מדרגה אחרת, אז אין רצף.
אני חושב שנותנת עכשיו עוד עצה בעקיפים. אתה נדעתי מתאר מצב שאדם מסתכל על הרגע שמתחדש עכשיו בפרספקטיבה של התבוננות על כמה ימים. זאת אומרת, אני שומע את האמירה הזאת ויודע בדיוק שהיא נאמרה כבר אתמול, נאמרך, ואחר כך קרה מה שקרה, ושגם עוד מעט היא תאמר אותו. נכון? זה המקום שאתה מסתכל. וכאילו מה שמצפים כאן זה שהוא ייכנס לרגע הזה לגמרי. כלומר, אגב, והקשר לרגעים הקודמים, זה אולי המושג הזה שהוא מזכיר פה הזקן. הוא לא רק ילד, הוא גם זקן. אצל הילד יש אולי את הנקודה הראשונית. הזקן, אמרנו כל הזמן, אמרו שזה לא מספיק מבואר, מה זה הזקן. גם עכשיו, אני כל מה מחפש את המילים שיגדיר. אני מבין מה זה להיות צעיר פה, מה זה להיות ילד. מה זה הזקן פה? טוב, כי הוא בעל השגות. בכל אופן, איפה נקודת הזקנה? אז אולי זה זה. שזה גם עם רצף. אתם לא חי חיים ארוכים. הוא לא חי חיים קטועים, שיש רגע ואחרי זה עוד רגע ועוד רגע. חי חיים ארוכים, כאילו בכל רגע הוא תואם את הכל. במובן הזה הוא לא חייב לחשוב על הרגעים שלפני ואחרי, כי בכל רגע הוא פוגש כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הוא כבר בדברי רבנו ז"ל. שעיקר אחת ימים מבחינת חיים ארוכים הוא שצריכים לראות בכל יום ויום שבא אחר כך נעריך את היום בתוספת דעת, קדושה ודעת. כי היום בתחילתו שבא לאדם הוא קצר מאוד. וצריכים לראות להרחיבו ולהרחוב בתוספת קדושה בכל פעם. מה אתם מבינים? מה הכוונה שהיום הוא קצר? זה באמת מהתורה פתח רבי שמעון, משהו מצטט.
היום קצר מאוד.
שהיום הוא קצר, הכוונה שזו הזדמנות חד פעמית. ומה זה להרחיב אותו?
אני אצא
לדבר. כאילו הוא חולף, אבל את החולף הזה אפשר לתת לו, נעריך אותו, להרחיב אותו. עוד אולי, מה זה היום קצר? חשבתי על עוד שני פירושים. מה אתם רואים? מה זה היום קצר? כל יום צריך שיהיה יותר ארוך מחברו. קצר בהתבוננות הרגילה. הוא סך הכל רגע אחד. אפילו יום, יום נגמר מהר, כמו שהוא אמר. אבל על ידי ההתבוננות, שבכל רגע יש התחדשות של כל העולם, אז בתוך הרגע הזה יש כבר נצח. מרחיב אותו.
הוא אומר
מה? שהוא צעיר, שהוא כאילו קטן מגיע, והוא כאילו כבר חי.
אז אותה נקודה שאפשר להיות גם צעיר וגם זקן, אז ככה אפשר להיות ביום. זה יום, שעה אחת, בשעה הזאת אפשר להיות... תראו מזה, יש סיפורים כאלה על ה... דווקא עם המחקרים הפסיכולוגיים, זה לא כל כך ברור. אני חושב את הסיפור על הבן איש חיים, מי זה היה? שבא יהודי אמר לו שהוא, יש לו הרבה איסורים. מה נחזור סיפור, בכל אופן סיפור נעים. אגב, בפעם הראשונה, אחי סיפר את זה בשבעה על הסבתא שלי. נשים ככה. בא מישהו לבן איש חיים, ואמר לו שיש לו יותר מדי איסורים. הבן איש חיים אמר לו, איסורים זה החשש, מי שזה היה, תשב פה על הכורסה, אני אלך להכין לך כוס תה. כוס תה, קיצור, איזה תה, היה מה שהיה, יצא מבן ישראל, החיים המשיכו, נפטר, הלך לבית עולמו, ומה קורה אחרי שנפטרים, לפחות בסיפור הזה, אז נופקים, נערים אותו, הגיע הזמן לעלות לדין, ו... ככה איזה שני מלאכים ככה, משלים אותו לאיפה שצריך. ואז הוא רואה שם את המושב בית הדין ואת הכף, את המאזניים. ועל המאזניים מביאים את כל המצוות שלו, מביאים איזה קופסה או ארגז כזה, מושאים על כף המאזניים. אחר כך את העבירות, עגלות עם ארגזים, עם על השמיים, עבירות. המצוות ככה, ואז הוא כבר מבין שהוא מתחיל כבר להשלים עם הרעיון שהוא הולך לגיהנום. ואז אומרים, רגע, זה לא סוף הסיפור, יש גם איסורים שעברת בחיים, כל האיסורים הולך לקף של המצוות. ואז הוא מסתכל, רואה גם האיסורים עם עגלות. עגלות, 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 שמים על הקף של המצוות, והקף של המצוות מתחילה לרדת לאט לאט להכריע את העבירות, אבל היו גם הרבה עבירות. זה ממש ככה גבולי, והוא רואה שכבר נגמר, נגמר האיסורים. וזה בקושי, אז הוא צועק, עוד איסורים! ואז הבן איש חי אומר לו, מה אמרת? כל שהוא היה על הקורסה של הבן איש חי. מה אמרת? שאתה רוצה? אז סיפרנו, זה סתם סיפור נאה, אבל איך אפשר, כמה זמן זה לקח? זה היה שהוא הלך למטבח להביא כוס תה, כן? הוא כבר ראה את כל החיים ואת כל הזה. אני חושב שאפילו אפשר לקחת רגע אחד ולהרחיב אותו הרבה.
זה חלום זה
כך, לא? חלום כזה.
אדם חולה בדקה אחת, אתה חולה
משהו
חולים שעה,
נכון? כן, כן. רב נחמן, הפסיכולוגים טוענים שזה שווה, אבל בתחושה שלנו, רב נחמן אומר שאדם חולים ברבע שעה על 70 שנה. 70 שנה מתכווצים לרבע שעה, ואמרנו פעם, קח את הרבע שעה, תעשה מזה 70 שנה, ואז תחלום מזה ברבע שעה. אז אתה מגיע קצת למקום הזה של הזיכרון, כן, שאת כל המשך הזמן מקווץ לזמן קצר. אז יפה, אתם אומרים, אני חשבתי עוד לפרש, באמת, אחד דומה לדבריכם, שקצר זה באמת רגע אחד שאפשר להאריך, ואחד, חשבתי קצת בגלל ההמשך, שקצר זה מלשון שאדם בא אליו בקוצר רוח. כאילו, המצב הנפשי של האדם הוא קצר. זה קשור אולי לאיך הוא תופס את היום, אם הוא רואה את הדברים שכל רגע בורח לו, והזמנים בורחים לו, והוא לא מספיק, וכל זה, והוא רוצה דברים, ולכן למה, יש קשר בין הקצר של הזמן לקוצר רוח. אתם יודעים שהרבה פעמים אדם קצר רוח, הוא מרגיש שאין לו זמן. אם אדם לחוץ לעשות הרבה דברים, אז הוא כבר מהדבר הראשון מרגיש שהוא כבר לא בנחת. ולפעמים, הוא צריך להספיק את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ויש לו מעט זמן. לפעמים מה שעוזר לו, בא איזה מישהו לדבר איתו סתם, שיחה לא מומלץ. פעם שנייה היום שאני ממליץ לכן לעשות משהו, לא לנסוע לאומן, וגם לא לדבר שיחה בטלה. אבל בכל אופן, בא מישהו מדבר איתו סתם. ואז פתאום הוא לרגע שכח את המתח הזה שהוא רוצה להספיק, שהוא רוצה זה, ופתאום הוא אומר, יש לי עוד שעתיים וחצי, הם נשארו. ולפעמים זה היה... העמדה הנפשית, היא עושה את הקוצר רוח. הרבה פעמים מה שעוזר לבן אדם, שהוא מרגיש שיש לו זמן. הרי לבעל לוין סיפרנו כבר בהזדמנות פה. איך שלבעל לוין היה עושה את החסדים שלו, היה מבקר חולים, מנחם אבלים, היה נכנס לאיזה ביקור, יושב שם. הוא נשאר מסתכל עליו, היה נראה שהוא פה כבר כמה שעות, והוא לא עוד כמה שעות. יושב בנחת, נגידה מקשיב. כאילו אין לו שום תרדה עכשיו בעולם. אחרי רבע שעה, לא ראו אותו יותר. הלך הלאה, למצווה הבאה. וככה בכל מקום. אין לו שזה גדלות. יש כמה סיפורים, הרבה סיפורים שאומרים כמה היה צדיק. יש כמה סיפורים שאומרים שהיה גם גאון. גאון בצדקות שלו, זה אחד מהם. שגם מבין שאדם שיש לו ארבעה יתומים בשעה, וככה כמה אלמנות, ואחר כך כמה חולים, וכמה אנשים סתם מבודדים, וכן הלאה, אפשר להישחק. היה לו את ה... איך ל... עוד פעם ל... להיות ברגע הזה ולהרחיב אותו. וכן בכל יום ויום צריכים לראות שכל יום ויום מיהו חותם מחברו בתוספת בושה וטהרה וכו'. וזה עיקר אחרת ימים מבחינת חיים ארוכים. אנו נתחיל בכל פעם מחדש בעבודה חדשה בתוספת מרובה, כי כל עבודה שעבד עדנה צריכים לשכוח לגמרי, ונתחיל אתם מחדש כנה. ועדי תפילים זוכים לזה כנה. וזה עיקר מצוות תפילים, שמניחים בכל יום כדי לזכות לחיים מבחינת ואתם מדבקים פנן, אנו לזכות לחיים ארוכים. זה מה שאנחנו אומרים בנרצון, נשף המצווה תפילין, שכה עליי להיות לחיים ארוכים. נחייש חיותו לקדושה בכל עת, להתחיל בכל פעם מחדש. וזה עיקר המוחים והחיים שנמשכים מזקן עליון כנל, שמשם שורש התפילין כנל שחיי חיים ארוכים לנו, ששם נכלל הזקנה והענקות יחד. שזה בחינת התחדש כנה של נעורייכם. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הנשר הזה כשמזקין, מישהו יודע להשלים?
יש יוצאת מכינו והוא נשרח, ואז נולד מחדש.
כן? זה משהו, משהו כזה, זה מובן שזה... אין בו נח, נגיד, לא. טוב. קוף ג' יפה. היינו כל מה שמזכין יותר ומחדש חיותו יותר ומתחיל בכל פעם מחדש ביותר. הוא מתחיל להיות בכל פעם מחדש, ולכן היה לו הסכמה מהנשר הגדול. זוכרים מהסיפור? היה לו הסכמה מהנשר הגדול. הנשר הגדול זה העניין שלו. כי חיות כזה הוא בחינת התחדש כנשר. אנחנו בפיוטים או בירצון, דווקא של הטלית אומרים את זה. ינצל נפשי רוחי ונשמתי מן החיצוני, ונשמתי מן החיצוני ותצילם כנשר העיר כינוע גוזלה ורחב. זה אומרים מה על טלית, נכון?
מעניין. טוב. זה הרחמים שלנו, שלא מצד
ההתחדשות שלו. לא מצד ההתחדשות שלו.
זה מעל הרחמים, כי זה לא
מצד. כן. יש הנשר של הטלית, יש הנשר של התפילין. זה לא אותו נשר. כן. כי חיות כזה הוא בחינת התחדש כנשר כנב. ומשם בחינת התפילין, שהם בחינת החיים מנה וכנה. אז זה מעניין שהפסוק הזה, תתחדש כנשר נעורייכי, זה גם הפסוק שהרב מביא באיגרת התשובה המפורסמת, שמועתקת באורות התשובה הכתומים, מההתחלה. כן. הרופא לאכול את החלואה יחי, הגוי משך את חיי יחי. כי עיקר התפילין, הוא ממשיך, הם התנוצצות המוחים בפנים. שהם, שהוא בחינת אור הפנים, שנמשך מבחינת תיקוני דיקנה קדישה. שהוא עיקר הדרת פנים כידוע, שהוא בחינת זקן לקדושה ענן. אור הפנים, זה יש ברמח"ן. מה זה אור הפנים? הרמח"ן אומר, יש נשמה, יש גוף. והנשמה היא כל מה שקשור לרוחניות, כל מה שקשור מהצדדים האלוקיים של האדם, כמו שמבטא אצלנו באמונה, הקדושה, שאיפת הטוב, ויש את הגופניות שהיא קשורה לחוקיות של העולם הגופני, עם צרכי הגוף והרצונות למילוי צרכי הגוף וכו'. אבל אומר הרמח"ל, דעת בנות, אני אומר, השכל הנשמה, אני אגיד לך משהו יפה, שיש מקום שהנשמה והגוף נפגשים. וזה בזיב הפנים, נכון. בזיב הפנים זה מצד אחד מימד של גוף, אבל שהוא משקף את הנשמה.
נוצרים
משהו שלא היה לאחד מהם. כן, כן. ובאמת רואים שבמיוחד על הפנים, רואים על האדם, חוכמת אדם תאיר פניו, רואים שמחה, רואים עצב. שם מתבטא החיוניות של האדם, הנפשיות, הנשמה אפילו של האדם. ונחילה מיש כזה עניין. אפילו בתמונות וכל שכן בחיים, נסתכל בפניהם של צדיקים. אז זה אור הפנים. עכשיו זה קצת... מה זה יודעים, את הרב צילמו ככה הרבה, אבל יש... נכון, היום הרבה פעמים אוהבים לעשות תמונות כשמישהו עטור בתפילין. ונטלי זה חלק מה... חלק מהעניין. אבל יש בזה אולי גם חיצוניות, אבל... חלק מהעניין. מה?
בצפילין יש את
ההתנסות. כן. מה?
בצפילין.
זה עניין. כן, אז זה מבחינת, כתוב כנראה בספרים, שזה מבחינת תיקוני דקנה קדישה, שהוא עיקר הדרת פנים, מה זה זקן, זה עיקר הדרת פנים. שהוא מבחינת זקן, זקן לקדושה כנה. ותיקוני דקנה הם מבחינת 13 מידות של רחמים. עכשיו הוא מגלה מה המידה העיקרית מ-13 מידות. ועיקרה הוא מבחינת קדישת כעס להמתיק הדין ואחרון אף. שזהו מבחינת ערך הפיים, שזה העיקר. העיקר של 13 מידות זה ערך הפיים. וזה נכון בפרשת וקדישה מופיע כל ה-13. ואחרי חטא המרגלים מופיעים חלק, ממש אולי 3 או 4, ואחד מהם ערך הפיים. אז ערך הפיים הוא אומר, זה העיקר של 13 מידות, ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, על פסוק ויאמר משה ויקוד ארץ וכולי, מה ראה? זה אחרי שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא שמופיע לפניו, ומגלה את הגילוי הזה של 13 מידות, מה ראה? אומרים חז"ל, ערך אפיים ראה. כי העיקרם של 13 מידות, שהם תליסר תיקוני דקנה, שגילה לו השם יתברך אז, העיקר הוא בחינת הלכות אפיים, שהוא בחינת קדישת כעס. ועל כן התלהם משה על ידי מידה זו דייקה. כמובן בעניין מעלת עריכת רפיים בדברי רבנו זן, במאמר המתחיל עצבות עם מידה רעה מאוד. אין שם כל העניין עד הסוף, כי יודע איך נפלא לעבודת הבורא. אם תסתכל ותאין שם היטב, תוכל לקבל משם עצות נפלאות בהתחזקות גדול מאוד, בלי שיעור לעבודתו יתברך. אז אנחנו נקיים את המצווה של רבי נתן, לעיין שם. רק נאמר שמילת ערך הפיים, כל קיומו של עולם זה ערך הפיים. כלומר ש... שוב נראה, פה יש אולי פירוש מיוחד, אבל כל קיומו של עולם תלוי בערך הפיים, כי כתוב 10 דורות מאדם עד נוח, נדיע כמה ערך הפיים לפניו, שכל הדורות היו מכניסים ובאים, מה שהביא עליהם את מי המבול. 10 דורות מנוח עד אברהם, גם כן נדיע כמה ערך הפיים לפניו, שכל הדורות היו מכניסים ובאים, עד שבא אברהם וקיבל שכר כולם. אז רואים שהעולם מצד עצמו לא היה ראוי, רק מצד העתיד, מצד מה שהולך להתגלות בעולם. בדורות הראשונים זה נוח, בדורות שאחריהם זה אברהם. כאילו המבט האלוקי של לראות את כל העולם מצד, לא מצד משהו כרגע, לא מצד גם רק מה שצריך להיות ועכשיו אין, אלא מצד מה שהוא הולך להיות, כן? זה המבט הזה על העולם, זה המבט שמקייחת את העולם לא היה קיום. כי אם היו מסתכלים על העולם מצד מה שהוא באמת באמת צריך להיות, אז אין העולם יכול להתקיים במידת הדין. כי העולם מצד המדרגה הנמוכה שלו, אז הוא אין לו שום תקומה, כאילו, זה לא, לא תובע ממנו כלום, אז הוא נשאר בקטנותו ובשפלותו, ודאי שאין לו שום קיום. אנחנו מסתכלים על העולם מצד מה שהוא הולך להיות, מצד מה שהוא, זה הבחינה הזאת של ערך אפיים לפניו. וזה לכאורה הבחינה שרשב"א חידש כשיצא מהמערה. שהוא באמת השיג את ההשגה של, של העתיד. ואז הוא לא יכול לסבול את ההווה. ראיתי היום הבוקר תורה של רב נחמן, צרב, שהוא אומר שלמה יש צדיקים שהם מלאי שמחה ונחת, ויש צדיקים שהם עם קפדות. יש להם הרבה קפדות על ההמון. אז הוא אומר, צדיק שההשגות שלו והמעשים שלו שווים, אז הוא בא בשובה ונחת. צדיק שההשגות שלו הם מעבר למעשים, אז הוא ראה את הקמירת חווה. עכשיו, בהתחלה חשבתי שרבי נחמן מתכוון קצת לבקר את הצדיקים האלה, ומי שיודע, גם בדור שלו היו כמה, את אלה שהם קצת בקפדות, כי זה אומר שהמעשים לא מספיק מושבים לזה. אבל כשמבוינים בלשון שלו, הוא אומר שהשגתם גדלה מאוד. זה לא בגלל שהם לא תקנו מספיק, אלא פשוט ההשגה שלהם כל כך גדולה, שהם לא יכולים להתאים את המעשים להשגה. ואז כאילו, כאילו העולם הזה לא מכיל את האור שצריך להכיל, ואז יש קפידה באופן בסיסי על העולם. העולם זה גם אולי כלפי פנימה, אבל גם כלפי מה שהם פוגשים. ואז באמת מסתבר שרשב"י זה בדיוק היה המצב, שהוא יצא מהמערה, והוא יש לו השגה ענקית, והעולם הזה כולו לא מכיל אותה. כל מקום שנותנים בו עיניהם נשרף. אבל כתוב שאחרי זה הוא יתקדם עוד יותר, אחרי שנה. אז התיישבה דעתה, אז לכאורה זה השיגו את מידת ערך אפיים, שאומנם העולם, לכאורה רבי יהודה שמוזכר שם, הוא באמת העריך את העולם מצד מה שמתגלה בהווה. לכן הוא, שהעולם הזה, כמו שהוא, הוא בסיס להופעת התורה. רשב"י אבל, הוא היה לו את מדרגת העתיד, אז בהתחלה מדרגת העתיד צורפת את ההווה. אחר כך במדרגה השלמה, לכאורה בלשון של פה היא ערך אפיים, אז כבר כל ההווה, רואים איך שהעולם הזה, עם כל החיסרון שלו, סוף סוף הוא בסופו של דבר צועד לקראת העתיד, ועד רבה גם כל הרשעים שיש בעולם, גם כל ה... נכון, יש איזה מדרש שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא ערך אפיים, למה? לצדיקים, לקדוש ברוך הוא אומר לו גם לרשעים. ואז אחר כך כשהיה חטא המרגלים, אז אומר ערך אפיים, הקדוש ברוך הוא אומר לו לצדיקים, הוא אומר לא, אמרת, נכון, נכון, יש איזה דו-שיח כזה, אמרת גם לרשעים. אז עיקר החידוש של ערך אפיים זה כלפי הרשעים, שכאילו, אדרבה, דווקא מתוך ההתמודדות עם הרשע, מתוך כל מה שצריך להתגלגל מזה, בסופו של דבר יבוא הגאולה, יבוא החזון הכי הכי רחוק. טוב. ככה.
למה מה?
אני חושב שזה גם הנקודה של הזיכרון. זה כתוב, זה יותר מפורש, הזיכרון בעיניך, תפילין זה נקודה של זיכרון. שפעם שעברה הזכרנו גם שתפילין נסו להסיח את דעתו מהם. כלומר, זה לא משהו שהוא פעם אחת ורק הולך לזה, כל הזמן תקלות כאילו בריכוז כזה. ומה שהוא מזכיר כאן, זה כנראה על פי הספרים הקדושים, התפילין הם כנגד המוח, כל מצווה היא כאילו מתקנת איבר אחר. התפילין שידן מתקנים את הלב, תפילין של ראש את המוח. אז כתוב בספרים הקדושים, בארי, שאני לא יודע, אני רק מבין משהו מתתת פה, שכל יום מופיעים מוחים חדשים. זה מה שקורה כשמניחים תפילין. עכשיו אני אזכור בסיפור. מה?
כולם אמרו שכולם מרקים מוחים חדשים, זו התחדשות.
נזכר בסיפור, ואולי אני מערבב שניים, שפעם איזה יהודי הלך בדרך, פגש שזה מחשף. הוא חשף מאוד הפחיד אותו ואמר לו, שואל אותו מה השם שלך, הוא רואה שלא יכול לזכור את השם. אז הוא חייב לו להתעקש, למרות שהוא פחד מאוד, התעקש. בכל אופן. אמר אף על פי כן, אתה כלום, אתה הבל. אמר, אני אשכיח את השם של המקום שבאת, לא אכפת לי. אשכיח את השם של המשפחה שלך, באמת שכח, לא אכפת לי. את השם של ההורים שלך, לא אכפת לי. את השם שלך אני אשכיח. לא אכפת לי. אתה כלום. אז בסוף הוא נעלם. נעלם, הוא פתאום. אז אני לא יודע, אולי זה אותו מחשב, הוא מחשב מסיפור אחר. אמר לו, תראה, אני אגיד לך למה ניסיתי אותך וזה. כי אני מתעסק הרבה בדברים האלה. המלצה שלישית היום, לא להתעסק. אין דבר כזה בכלל, כמו שהרמב"ם אומר. אני הרבה מתעסק בדברים האלה, ו... מה יש לי? אתה רואה, אני יש לי איזה... אבל אני לא יודע, כל פעם שאתם בבוקר שמים את ה... זה על היד ועל הראש, זה מוריד כל כך הרבה מהדברים שאני... זה... אז רציתי לבדוק מאיפה... מה זה הכוח שלכם? סיפור כזה. טוב. עצבות היא מידה רעה מאוד. מה שאדם אינו נוסע לצדיק הוא מחמת עצבות וכבדות. פעם הקודמת אמרנו שיש שלוש עצות בשיעור לפני התפילה, במפגש. אמרנו שיש שלוש עצות איך לא להיות עצוב. עצות גשמיות, לא עצות רוחניות. להיפגש עם אנשים, לעשות פעילות גופנית, לראות את אור השמש. אז פה זה שלושת העצות באחד. מה אתה עושה כדי להיות שמח? תשאל הצדיק. א', זה מדע לפגוש אנשים, ב', זה לצאת לשמש. אם זה לעשות פעילות, כי מילים יש כסף בסוע מרכבה, צריך ללכת. אבל מה הבעיה? וככה גם אומרים אנשי הזה, שאדם כשצריך את ההצעה הזאת, בדיוק גם לזה אין לו כוח. זה מה שיביא לו את השמחה, אבל אין לו כוח גם את זה לעשות. נכון? ומה שאדם לא עושה לצדיק הוא מחמת עצבות וכבדו. שאם היה לו שמחה, הצדיק יביא לו שמחה, אבל אין לו מספיק כוח ללכת לקבל אותה. טוב. וכן מה שלא מתפלל כראוי, הוא גם כן מחמת עצבות ועצלות. היינו מחמת חסרון עם אמונה. כי בוודאי אם היה לו אמונה שלמה, והיה מאמין ששין ברך עומד עליו ושומע כל דיבור ודיבור שיוצא מפיו, ומאזין לכל תפילתו, בוודאי לא היה לו שום עצבות ועצלות וכבדות לתפילתו, בוודאי היה מתפלל כראוי. אך עיקר בלבול התפילה הוא בא מחמת חסרון האמונה, אבל כן הופיע עליו עצלות ועצבות, ומבלבל את תפילתו. עיקר העצבות והעצלות הוא מחמת חסרון האמונה. כמו למשל, כשמניחים חיטה בארץ טובה, אזי הוא גדל וצומח יפה, ואינו מזיק לו שום רוח ולא זיקים או רעמים. וזה מחמת שיש כוח צומח וכוח הגודל. אבל כן, אינו מזיק לו שום דבר. אבל כשנותנים החיטה בארץ שינה טובה לזריעה, אזי הוא נרכב בארץ. מחמת שאין לו כוח הצומח וכוח הגודל. באמונה היא בחינת כוח הגודל וכוח הצומח, כמו שכתוב, והיא אומנת הדסה, לשון גידול. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, באמת גם על זה שהקדוש ברוך הוא מחיה אותנו כל יום, אנחנו אומרים חדשים לבקרים, רבה אמונתך. מבחינה היא כוח הגודל וכוח הצומח, כמו שכתוב, והיא אומנת הדסה לשון גידול. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אמונה זה סדר זרעים. ועל כן כשיש לו אמונה שבחינת כוח הגודל וכוח הצומח, אזי אין מזיק לו שום דבר, ולא ירא משום אדם ומשום דבר ומתפלל בחיות כראוי. ונוסע להצדיק, כי אינו מתיירא ומתפחד משום עניין שבעולם. אבל כשיש חיסרון באמונה, אזי אין לו כוח גודל וכוח הצומח. אזי הוא נרקב ממש, כמו החיטה הנ"ל. אבל כן יש לו עצלות ועצלות וכבדות ונרקב ממש. כשהמושג אמונה פה, זה לא רעיון מסוים שאדם חושב אותו. לא השקפה מסוים שאדם חושב אותה. אלא זה כוח פנימי בנפש. כוח הגדל והצומח. כאילו אומר רב נחמן, באמת אדם לא תלוי בשמחתו ובאושרו, בשום דבר, אף אחד לא יכול לקחת לו את זה, לא מוזכר פה. לא המזיקים, ולא לא זיקים ולא רעמים. אני לא מתיירא ומתפחד משום עניין בעולם. שום דבר לא יכול לפגוע בו, כי באמת, מה שיקבע את האדם אם הוא חי ויחיה ויגדל, זה מה שיש בתוכו. ובתוכו זה כוח האמונה. כוח האמונה זה באמת החיות הפנימית שיש בתוך האדם, שממנה הוא כל הזמן גדל וצומח, שמתחדשת כל הזמן. נראה, אנחנו... מה? מה הקשר בין זה לבין מה שאנחנו קוראים אמונה? מה? נכון, נכון, נכון. הוא פתח בידיעה וסיים בכוח פנימי. כי לכאורה במתי אפשר להמשיך עם הידיעה. שאלה מה אדם יש לו עצבות וכבדות. כי הוא לא מאמין שהשם שומע לו. או כשעושים לו איזה נזק, הוא לא מאמין שהשם עשה את זה. הוא חושב שזה משהו בעולם. אני חושב שזה תקלה, אז הוא מתעצבן וכועס. אם הוא יודע שהכל מהשם, הוא מתייחס אחרת, נכון? ודאי היה אפשר להסביר ככה. אבל אנחנו פתאום עבר למשהו אחר. שהאמונה היא משהו שעוד לפני השקפה, זה כוח פנימי. יכול להיות שהשקפה זה את זה לדעת. אם היה יודע שמה שקובע את חייו זה לא המזיקים ורוחות הרעות, אלא זה האמונה שבתוכו, אז הוא לא היה עצוב. כאילו האמונה שבתוכו היא הסיבה הפנימית לזה שלא יהיה לו עצלות וכבדות. כי כשהיא נחלשת אז באמת הוא שוקע. אבל גם כשהוא ידע את זה, זה ישפיע. זה גוף הוא ישפיע. אולי נדייק עוד בדבריו בעניין הזה. וזה בחינת ערך אפיים. היינו מה שאינו יראה משום דבר ולא משגיח על שום ביטול בלבול בעבודתו. רק עושה את שלו. זה בחינת ערך אפיים. שאין שום דבר יכול לבלבל אותו, אם לא אכפת לשום דבר, רק עושה את שלו בעבודתו, את השם ברך. כלומר, הוא לא מתפעל, הוא לא כועס, שום דבר לא מרגיל אותו, מה זה ערך אפיים? נראה לזקן. עוד שאלה ועוד שאלה ועוד הקנתה, הוא ביישוב הדעת שלא נשאר. למעט ערך אפיים זה ששום דבר לא מוציא אותך מיישוב הדעת. שום דבר לא מבלבל. ושוב, הוא אומר, כי ערך אפיים הוא תלוי בבחינת אמונה. כי כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם, אבל על ידי אמונה שהוא הפך עבודה זרה, מתבטא לחרון אף, וזוכים לערכת אפיים. שהוא הפך החרון אף, מי שזוכה על ידי אמונה לערכת אפיים, שריך פה על כל דבר, בלבול ומניעה, שעובר עליו תפילתו, אותו שיסבול הכל, ולא יתעצב ולא יתעצב על ידי זה כלל, רק יעצור רוחו ולא יכפת לכלל. ויעשה את שלו בעבודתו ויעבור על הכל, ולא יחוש על כל הבלבולים המיניות לה, שכל זה מבחינת ערך אפיים, שזוכים על ידי, שוב היינו אומרים, התבוננות של אמונה. אדם יודע למה בעבודה זרה יש חרון אף. אדם שהוא חי בתפיסה אלילית, אלמא דפירודה, בעולם הזה יש כוח האש, כוח המים, כוח האדמה, הכוח של העם הזה, הכוח של העם אחר, אלוהי צידונים, אלוהי מואב, אלוהי המון, כולם נלחמים אחד בשני, ואתה נמצא בעולם שהוא כולו סתירות, כולו פירודים, כולו התנגשויות, זה העולם האלילי, ואז ברור שיש המון כעס. כי יש המון דברים שמונעים מהרצונות האישיים של כל אחד, וגם מהרצונות העמוקים של האדם בכלל להתגלות. וזה מכעיס ותו לא. אבל בהשקפה של אמונה, שהעולם כולו אחד, שכל הכוחות הם אחד, הם במקור אחד, אז שום דבר לא מכעיס. אתה מבין שהכל זה חלק מאיזושהי תמונה שלמה, מערכת שלמה, מתהליך וכו'. משהו כל זה הוא לא אומר, אולי רומז את זה. זה הקשר בין אמונה לערך אפיים. הוא חוזר לה שזוכים על ידי אמונה, שהוא בחינת כוח גודל וכוח הצומח. ועל ידי זה הוא גדל בתומח ומצליח בעבודתו. כאילו יוכל בבלבלו שהוא מונע להפילו בעצמות בגדות חד ושלום, ומונעו על ידי זה חד ושלום. כן, אז מה נותן לו כוח? האמונה. שוב, אז האם רבי נתן, רבי נחמן כבר, נכון? נותן מוהר"ן. בא לומר שהאמונה היא כוח הגודל והצומח, כי ההשקפה הזאת היא בעצמה מחזקת. הוא לא אמר ההשקפה, אבל אני מתכוון לזה. הידיעה הזאת שהכל מהשם, ושהכל אחד, או שהוא באמת מתכוון, החיוניות הפנימית שיש בתוך האדם. זאת האמונה, וכשאדם כאילו נשען עליה, ולא עסוק בכל הדברים שבחוץ, אז הוא ירח הפן. זה מעניין, זה שתי דרכים, אני אסתוך כדי נתנו שתי עצות, איך להתמודד עם כל הדברים שמצערים ומתסכלים. אחד זה מתוך התבוננות עליהם, שיש להם תפקיד, יש להם מקום, אתה רואה מה עומד מאחוריהם. אחד, שיש להם מבחינת היכולת של אדם לקחת כוח, זה אפילו מקום יותר בסיסי, אדם מבין שהכוח שלו זה לא משם. הכוח שלו זה ממקום אחר. שהוא לא תלוי בזה, כי זה גם משחרר מה. אולי הוא רומז למקום הזה כאן. אז לא יוכל לבלבלו שהוא מונע להפילו בעצבות ועצות רב ושלום, הוא מונע על ידי זה חב ושלום, רק יעשה את שלו בזריזות ושמחה, ולהסתכל על כל הבלבולים כלל. שכל זה מבחינת ערך הפעם, מבחינת אמונה, מבחינת כוח הגודל וכוח הצומח קנה. כבר דרשו דורשי רשומות, לא המצאה שלי, שדורשי רשומות בדור הזה, כן? שיש היום מכשיר שהוא ערך הפעם. זה ה-GPS. אתה נוסע, אז כמה פעם אתה נוסע, ואז אתה הולך לא לפי מה שהוא אמר. מחשב מסלול חדש. אחרי אתה שוב פעם מתבלבל, יש איזה כמה שניות שם, נכון? חשב מסלול מחדש. פעם שלישית. שום בלבול, שום זה, ניקח אותו לאן שאתה רוצה. ניקח איזה חסיד ברסלב, הכרטיס לאומה נתקע, זה נתקע, אז הוא ניסה לפחות לרשב"י, גם לשם אפשר להגיע, בסוף באמצע הדרך הוא בראש שנה שם באיזשהו... יורד מהעגלה או מהמונית או ממה שזה. כאילו לא קרה כלום. זה הכיוון. אז משהו מזה אפשר לאמץ. ודע, שערך הפעם תלוי בארץ ישראל. כי שם זוכים לבחינת ערך הפעם. כי ארץ ישראל הוא בחינת אמונה. כמו שכתוב, שכון ארץ הוא אמונה. כן, ארץ זה בחינת אמונה. במושגים, וגם אחורה זה ספירת המלכות. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל הדר בארץ ישראל דומה כי מי שיש לו אלוה, נמצא שארץ ישראל הוא בחינת אמונה, ועל ידי אמונה זוכים לבחינת ערך אפיים קנה. דהיינו שלא יוכל לבלבלו, שהוא מונע בלבול מעבודתו קנה. צריך לומר להעמיק בדבר הזה, כי הנהגים בארץ ישראל אומרים שבפחות בהשוואה לחלק מהמקומות בעולם, קצת יותר עצבניים, קצת יותר קצרי רוח, אבל ארץ ישראל זה בחינת אמונה. אנחנו יודעים את האמת, שבאמת יש להם מריחות רוח. כל מיני שנמצא פה כך וכך עשרות שנים, למרות שיש מלחמות, ויש איומים, ויש טרור, ויש ויכוחים, ואז יש לו אריכות אפיים גדולה. ושהוא מתעצבן בכביש, נראה את האירופאים בתנאים שלנו, מה הם יעשו. שכחתי להגיד, יש בג"ץ. לא, כל מי שנמצא בארץ, שיש זה וזה וזה, ואין גם בג"ץ. זה ערך אפיים, לא? ערך המון אריכות אפיים. מבחינת ארץ ישראל. כי אתה יודע שהכל מהשם, אתה יודע שאתה הכל ב... שוב, שתי התשובות אפשר להגיד גם ברמה אולי הכללית, הכלל ישראלית. אתה גם יודע שכל מה שקורה, כל מה שזה, עם כל הקביעות, עם כל המצאת השם אשר יעש, לאחל לו גאולה מעולפת במטמוני מסתרים, מוקפת בהמון עניי דעת, מסובלים בכל היום רוחניים. הכל זה חלק מהיצא מרחוק, זה ערך הפעים מבחינה אחת. ערך הפעים מבחינה שנייה, כמו שיותר נשמע פה, זה שהוא יודע שבארץ ישראל יש את השכינה הפנימית, יש את החיינות הפנימית, וכל הדברים האחרים הם כאילו כלה חשובים, לעומתה. זה שרדים שרב נחמן רצה להגיע לארץ ישראל, אמר שרצה להשיג מדרגות. בית המדרש שלנו קצת עניין אחר, יש עוד ישראל, זה לבנות את האומה, לבנות את כל הזה. להשיג מדרגות, אבל אולי המדרגה שרב נחמן במיוחד כיוון עליה, זה המדרגה הזאת, של ערך הפעם. באמת יודעים שאחרי שהוא חזר, אני חושב שבעיקר אז, התחילה עליו מחלוקת מאוד קשה. מי שזה היה אחרי שהוא חזר? מה? התחילה עליו מחלוקת מאוד קשה. רב נחמן. מה? אני חושב שזה היה אחרי שהוא חזר. בעיקר אחרי שהוא חזר. והיה צריך הרבה... איכות הפעם. נמצא שארץ ישראל הוא בחינת אמונה, בידי אמונה זוכים מבחינת ערך הפעם קנת. אין שלא יוכל לבלבלו שהוא מונע בלבול ממותו קנת. נמצא שעיקר עבודת איש הישראלי זוכים על ידי ארץ ישראל, שהוא בחינת אמונה, בחינת עריכת הפעם, בחינת כוח הגודל וכוח הצומח. שעל ידי זה זוכים להתחזק בעבודתו, מבלי להסתכל על שום מונע מעקב ומבלבל, שאי אפשר לזכות לעבודת השם באמת כי אם על ידי זה קנה. מעיקר גודל בהשתוקקות והתלהבות של משה רבינו עליו השלום, שהיה מתלהב ארץ ישראל כל כך, הוא רק בשביל מידה הזאת של עריכת הפעם. מחמת שראה ששם בארץ ישראל זוכים מבחינת ערך הפעם קנה. וזה שאמרו רבותינו, וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו, מה ראה? ערך הפעם ראה, מה שאמר רבי נתן, שזה המידה העיקרית. היינו קנה, כי מחמת שראה פינת ערך הפעם שתלוי בארץ ישראל קנה, על כן ויקוד ארצה, שהיה ליבו בוער בארץ ישראל, כדי לזכות לערך הפעם. מה כמו שזה כאן? באמת, אני סתם שאלה ששאלתי את עצמי, האם זה ממש מילה מילה? בכל התורות של אנחנו, שאלה א', האם זה מה מהם ממש הוא כתב, שזה מיעוט. יש בחלק מהתורות כתוב זה לשון רבן. הכוונה של זה הוא כתב? או שזה עכשיו מילה מילה מלשון רבים. שאלה. אבל לפעמים נראה שזה קצת כאילו... אני לא יודע.
אבל קצת... תורה שכולי,
אז אומרים שהרוב היה בשביון וזה.
כן.
זה
היה
גם כאן,
כמה...
יש את זה גם במערד. יש את זה גם לפעמים במערד.
כן.
מה החזרה פה?
זה שהוא צריך לדבר על כל המניעות, הוא אמר כמה פעמים. נכון שהוא אומר לזה כל פעם בהקשר אחר, פעם שהסביר מה זה אמונה, אחד אנחנו לעומת עבודה זרה, עכשיו זה שזה מה שמשה רבינו ראה, זה מה שיש בארץ ישראל, אבל כל פעם בהקשר לזה מזכיר. האם רבי נתן קצת מרחיב? זו השאלה, כאילו זה שיחות שהוא שמע. קצת כאילו משלים. או שרב נחמן, אולי זה כדאי הדרך של שיחה. אבל לא מן הנמנה שאפשר לדקדק יותר.
הרב, ספרים
נכתבו
בלשון
של
דיבור
ולא בלשון של כתיבה? זה מה שהיה, הוא דיבר, ורבי נתן כתב. הוא גם דיבר ביידיש, אני חושב. רבי לוי יצחק בן גביר, סיפרתי, אמר לו. הוא אומר ביידיש. רבינו דיבר ביידיש. דברו ביידיש. זוק תיידיש. יש לו שיחות כאלה, טובות. יש תרגום ביידיש, יידיש ולמעלה עברית.
למה אתה לא?
מה? נכון, נכון. אז זה נאמר ביידיש ותורגם מעברית על ידי רבי נתן. אז זה ודאי בדרך של שיחה. הוא רצה לו... באמת, מסתבר שהוא לא הוסיף. בדרך כלל כשהוא מוסיף, יש סוגריים. שהוא מסביר. פה הוא פשוט דייק, הוא מסתבר, הוא לא תחזור מילה מילה. הוא היה בזה מאוד... אני אומר, אולי נסיים רק בהרב, שזה לא בדיוק ארץ ישראל שאנחנו חושבים עליה, כן? אנחנו חושבים על ארץ ישראל הממשית, על הנופים, על הבתים, על היישובים, על ירושלים, לא על בחינת ערך הפיים. אבל רב נחמן, כמו הרבה צדיקים מסבירים לנו, שארץ ישראל הזאת היא, סוף סוף, זה לא נגמר רק בנופים והבתים והיישובים. זה גם, אגב, הוא אחד היחידים שאמרו את זה בתוך העולם, שארץ ישראל הייתה בשבילו מופשטת. שאלו אותו פעם, מה הוא מדבר? מבחינת ארץ ישראל. מדבר מי שרוצה ללך מדרגה, מי שרוצה להיות איש הישראלי באמת, צריך ללכת מדרגה לדרגה, לארץ ישראל. מה הוא מדבר? אמר, אלה הבתים ואלה הדירות. ארץ ישראל הזאת היא הממשית. זה כבר היה חידוש. למרות שלא לא דיבר הממשית במובן של לייסד בה, מדינה ותקומה וכולי, אבל הממשית ממש, ולא רק משהו רוחני. אבל מצד שני, ארץ ישראל הממשית היא לא רק ממשית. באמת, הייתי אומר, ודאי פשוט לומר שצריכים בארץ ישראל בחינה של ערך הפיים. אם ארץ ישראל מרגישים בה במיוחד את זה יותר מאשר במקום אחר, מסתבר שכן, כמו שדרשנו מקודם, כמו שנימדנו מקודם, בעין טובה. אבל ודאי שזה המבט שצריך להיות בארץ ישראל. מה? אותה שאלה. יש כאלה אומרים שדווקא בהודו מרגישים.
לעבודה
זרה
עצמו
שהיה סגיש לבית, זה להרגיש בחוץ לארץ אמונה, וזה יכול להיות שאפילו גם באומן, זה קשור לזה שדווקא הניגוד, דווקא בגלל שהכל שם הוא לא, אז המקומות היהודיים הם יותר מובלטים, אז יש להם עוצמה. זה כנגיד כמו מה זוג מרוויח כשהוא הולך לטיול. לפעמים זה הרחבת הדעת, אבל לפעמים דווקא כשאתה נמצא במקום, נגיד בני משפחה, אתה הולך ברחוב יפו, פתאום רואה את אחיך, את אשתך, אבא שלך. וואו. אני יכול שאתמול או מחר תראה אותו בבית, מה הקטע? יש איזו התרגשות מיוחדת, למה? כי דווקא בגלל שפה הכל הוא מאוד ציבורי, מאוד לא אישי, מאוד לא זה, זה טעם מיוחד. אפילו אם זה מתוכנן אגב. לא משהו זה מפתיע ודאי, אבל אפילו זה מתוכנן. אני לא צריך כמו אישי. לא, מוכר קצת מה ניסיון. אז זה מבחינה של חוץ לארץ. ארץ ישראל זה הבית. ארץ ישראל זה הבית. ארץ ישראל, הכל הוא בתוך העסק. גם חייב שזה צריך ערך הפיים. חוץ לארץ, רק הנקודה האלוקית היא היום. אז מה צריך ערך הפיים? כל מה שזה, צריך כמובן, אבל כל מה שלא, הוא בכלל לא בחשבון. מה שכן, הוא בסדר. ארץ ישראל, אתה צריך להכניס את הכל פנימה. צריך הרבה סבלנות.
זה של הריסת הנקודה האלוקית
צריך לצאת
החוצה?
מה?
של
הריסת
הנקודה
האלוקית טוב צריך לצאת. לפעמים. תשמע, יש הרבה אנשים, כולל אנשים מהזמן האחרון שמספרים שכן, זה מה שפותח להם. חסידי חב"ד יעידו, בעולם נורא קל להביא אנשים מראש שנה, לסדר. בארץ, בערך שהיום קצת יותר, 10 שנים האחרונות משהו השתנה. זה בכלל לא ישר בארץ, רק בעולם. עכשיו העסק קצת נהיה יותר ככה, ממוזג כזה. אבל עדיין זה שם הרבה יותר קל.
פסקו של אורות ארץ ישראל. זה
משום
מישהו בדף,
הוא
גם נכתבו
כאילו שהרב נתקע בחוץ
דווקא
בשוויץ.
תוך השתוקקות לארץ ישראל.
טוב, אז אני מדלג פה משפט אחד כדי לסיים. וזה שקודם קריאת שמע שמנת הייחוד המבקשים ונוכלנו קוראים לארצנו, בסוף, היינו שהמבקשים מתגעגעים לארץ ישראל. והידיעה הזאת זוכים לאמונה, היינו קריאת שמע שהוא אמונה. אז יש פה הדרכה של רבינו רב נחמן. כל פעם לפני קריאת שמע, לפני ייחוד השם, טוב, זה פשוט, זה חלק מה... זה מה זה כאילו, זה שמות בעין. רוצה לקבל לו מחוץ שמיים, דבר ראשון לחזור בארץ ישראל.